היום שואלים לקברו של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה. אמנם יום הפטירה זה בי"ד באדר, פורים דה פרזים, כן, אבל היום בגלל כנראה קשיים של החג, אבל אני שומע שבאמת הרבה אנשים, תלמידיו ותלמידי תלמידיו של הרב סיודה עולים בשעות האלה לקברו של הרב סיודה להתייחד עמו. יש עניין מיוחד של קברי צדיקים, שעולים לקברי צדיקים כמו לקברי האבות, אז ודאי וודאי שהרב זצ"ל ובנו הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הם היו צדיקים גדולים, ועולים לקברו, נתפלל לבקש, מכיוון שהם היו אנשים כלל ישראלים, מסתם מתפלים על כלל ישראל, גם אפשר לבקש גם באופן פרטי מי שמעוניין. אבל התחילה, האישיות היא כל כך כללית, כל כך, אז מתפלים שם כלל ישראל. אז אני ברשותכם בחרתי ללמוד דברים של הרב סיודה, כי דבריו של אדם, אלה הם זכרו, תורתו, אומרים, זכר צדיק לברכה, הכוונה היא שהדברים שלומדים, מה שהוא אמר, שהוא הגה, שהוא לימד, הדברים האלה הם לברכה. זאת אומרת, הם מביאים ברכה, למי שלומד, מי שעוסק באותם דברים. אז אולי מן הראוי שנעסוק קצת בדברים שלימד הרב סיודה, זה חצי. בסדר, חבר'ה? בסדר. יש כאן את החוברת הזאת שהקראתי לכם, חלק של המכתבים שהוא כתב לי ולמכון מאיר, אבל לפני זה יש חלק שמדבר על נושאים שאולי לא מדובר בהם כל כך, זה נושא של אהבת הבריות ונושא של קירוב רחוקים. כן. שהוא עסק בזה רבות ולימד את זה. ברשותכם, אני אצטט כאן, נקרא את הדברים של הרב סיודה, שהוא היה חוזר על זה השכם והערב על הדברים היסודיים האלה. הדבר הראשון, הכותרת זה אוהב את הבריות. המשנה בפרקי אבות אומרת, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ככה הלל היה אומר. מתאים להלל, הלל היה ענב מאוד, יותר ממידת הענבה. כן. אז הוא אומר, יהיה מתלמידיו של אהרון. מה יהיה תלמידיו של אהרון? ללכת בדרכו של אהרון. ואהרון הכהן, אלה היו מידותיו. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. צריך להבין מה זה אוהב שלום ומה זה רודף שלום. מה ההבדל בין אוהב שלום לרודף שלום? אוהב שלום זה אדם שאוהב שלום. הוא לא אוהב מלחמה, הוא לא אוהב מריבות, לא אוהב דברים מהסוג הזה. זה נקרא אוהב שלום. מי מאיתנו לא אוהב שלום? כולנו אוהבים שלום. אלא מה זה רודף שלום? רודף שלום זה לא כמו האדם הראשון שאומר, אני רואה מריבה, מה הוא עושה? הוא בורח. הוא אוהב שלום, הוא לא אוהב את המריבות האלה, ואת המלחמות האלה. רודף שלום, זה אדם שנכנס לעובי הקורה, כשהוא רואה מלחמה, או מריבה, או דברים מהסוג הזה, הוא נכנס לעובי הקורה, ומשכין שלום בין אדם לרעהו, בין איש לאישה, כן, זה נקרא רודף שלום. זאת אומרת, הוא לא רק פסיבית, אלא הוא גם יוזם, הוא לוקח יוזמה ונסה להשכין שלום. אז אם אני טועה, הרמב״ם, הוא רש"י מביא פירוש על המשנה הזאת, הוא אומר, לדוגמה, משל, על אהרון הכהן, כשהיה רואה שני אנשים מריבים, רבים ביניהם, אז היה בא אל האחד ואומר לו, תשמע, פגשתי את החבר שלך, הוא כל כך מצטער, וכל כך על כל מה שהיה, וכל הדברים האלה. למרות שזה לא היה נכון, אבל הוא היה רוצה להכין את הלבבות. אגב, הוא פוגש את השני, אמר לו אותו דבר, חבר שלך כל כך מצטער, כל כך מריבה, בסוף שניהם היו באים, מתחבקים ביד. אז זה נקרא רודף שלום, הוא מחפש להיות בחוכמה, בתבונה. איך להשכין שלום בין אדם לחברו, בין איש לרעהו, בין איש לאשתו, וכל הדברים האלה. אז זה, כן. אבל הדבר המיוחד שהרב סיודה מדבר על כאן, זה נקרא אוהב את הבריות. מה אוהב את הבריות? בוא אני אצטט את הדברים של הרב כאן, בסדר? בפרקי אבות נאמר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כמובן מדובר כאן על קירוב רחוקים, לא מדובר על קירוב קרובים, כן? כתוב מקרבן לתורה את מי שרחוק מתורה. יש מצווה לקרב את הרחוקים מתורה לתורה. כי את הקרובים אין צריך לקרב. מדובר על אנשים רחוקים ועליהם נאמר אוהב את הבריות. במקומות אחרים הוא אומר אוהב את הבריות, לא כתוב כאן אוהב את הצדיקים, אוהב את הדתיים, אוהב את החסידים, אוהב את היהודים. מה כתוב כאן? אוהב את הבריות. מי זה הבריות? כל אחד. כל... אפילו בעלי חיים, גם כן צריך לאהוב אותם. לא יודע אם יצא לכם פעם לאהוב איזה בעל חי, מישהו כאן אהב איזה בעל חי. יש בעלי חיים שעוברים ברחוב, אני יודע, אתה רואה חתול או משהו כזה. צריך לאהוב אותם. יצא לך פעם לאהוב את החתולים. זה לא פשוט, להיות האדם בעל שיעור קומה גדול בשביל לאהוב את החתולים. לי היה פעם מקרה, סיפרתי את זה עם יתוש. מישהו פעם זמזן לו יתוש באוזן בלילה? ירים את היד. איך זה היה נחמד, נכון? מה? מעזבן. אז אני, כתוב אוהב את הבריות, גם את היתושים כתוב, נכון? הרי היתוש זה לא בריאה של הקדוש ברוך הוא. זה בריאה של הקדוש ברוך הוא או לא? גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. הפעם שכבתי בלילה, פתאום בא יתוש. ולא נותן לי מנוח. מסתובב מאוזן לאוזן, עוקץ אותי פה, עוקץ אותי שם, מוצץ את דמי ממש, פשוטו כמשמעו. פתאום הזכרתי בדברים של הרב שכותב כאן אוהב את הבריות, אמר, אני מבין למה הוא בא אליי, הוא מנסה אותי אם אני אוהב אותו למרות שהוא עוקץ אותי, מוצץ את דמי ונותן לי נעת. אתה מסוגל להתגבר על הרצון הטבעי למחוק אותו במחי יד אחד? אתה מוכן להתגבר או לא מוכן להתגבר? טוב, אמרתי, אתה יודע מה יתוש. דיברתי אליו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא הורג אותך. כתוב, אוהב את הבריאות, מה? עשו לנו יתושים. אז הוא זיכה אותי, היתוש הזה, במה? שהתעליתי על עצמי. באופן ספונטני, הייתי רוצה להרוג אותו. אבל באופן... אוהב את הבריאות, אמרו, זה לא טוב, פשוט להרוג יתוש. הוא גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. אני בדקתי את זה. נכון. הקדוש ברוך הוא הרי זן, כתוב בגמרא, הוא זן מקרני רעמים, שזה חיה גדולה, ועד ביצי קינים, שזה דבר כמעט מיקרוסקופי. אם הוא זן את כולם, הוא גם זן את היתושים, את הזבובים ואת כולם. אז אנחנו אנשים נורמטיביים, רגילים, אבל זוב מפריע לנו, הופ, מוחצים אותו. יצאו זה מפריע. כן, כאילו זה... אבל כאן מדובר על מדרגה של אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא לא... הוא אוהב את הבריאות, הוא אוהב את כל הבריאות. זה לא דבר, לא מלטה זאת לתאי הדבר. זה מה שהוא אומר כאן, אהבת הבריאות. אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. מה הקשר בין שני הדברים האלה, בין אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? לא נראה. לא נאמר אוהב את הבריות כדי או על מנת לקרבן לתורה. אם זה כדי או על מנת לקרבן לתורה, זה נקראת אהבה התלויה בדבר. בטל דבר ותל אהבה. אם אתה אוהב מישהו או משהו, בגלל איזשהו דבר, אותו דבר כשהוא בטל, בטלה אהבה. כן. תמר ויונתן, זה דוגמה של אהבה שתלויה בדבר. המשנה אומרת, כן. ואם אדם אוהב את אישה, בגלל תאווה. והתאווה היא המושך אותה אליה. וזה היה אצל אמנון. ומה היה הסוף? במקום התאווה באה השנאה והאהבה והשנאה. הדבר התהפך מקצה לקצה. למה לא? הייתה אהבה תלויה בדבר. בטל דבר, בטלה אהבה. אבל יותר מזה, באה השנאה. גם אני אומר לזוגות שמתחתנים, למה אתם מתחתנים? למה? התחתנת כבר? עוד לא. מה אתה אומר? אתה כבר נשוי, מה אמרת? למה מתחתנים? אם אתה בא בגלל שאתה אוהב, זה בסדר גמור, צריך להיות. אבל צריך לדעת שהאהבה זה מין דבר שהוא עולה ויורד. זה כמו איך השיר השירים אומר. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, דיינו היא כמו להבה, להבה זה אש. מה מאפיין את האש? עולים ויורדים, זה לא דבר סטטי, דבר משתנה. אז הקמת בית בישראל היא לא רק מותנית באהבה, כי אהבה זה דבר משתנה. אז בטל אהבה, בטל דבר, בטל אהבה. ואז יכול להיות משברים ולא קטנים בדבר הזה. לכן הבסיס לקשר הוא לא יכול להיות רק על אהבה תלויה בדבר. צריך דבר יותר עמוק, יותר בסיסי, יותר שכלי נאמר, בקשר בין האנשים. אותו דבר גם כאן, להבדיל, מדרגות, כן. כתוב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא כתוב, אוהב את הבריות, בתנאי שהוא יתקרב לתורה. אם הוא יתקרב, אני אוהב אותו. אם לא, אני לא אוהב אותו. לא, אתה צריך לאהוב אותו בין קרוב, בין קרוב, בכל מצב אתה צריך לאהוב אותו. בין שהוא מתקרב לתורה, בין שהוא לא מתקרב לתורה. זה כמו הורים וילדים. הורים טובים אוהבים את הילדים שלהם בכל מצב. גם כשהילדים לפעמים קצת שובבים, מה שנקרא, עושים... אז אם ההורים אומרים, רגע, אתה שובב, אני לא אוהב אותך, אוהב לבוא אל הורי כזה. הוא אוהב אותו בכל מצב, בכל זמן, אין דבר כזה. בכל רגע נתון הוא אוהב אותו. למרות שלפעמים הבן לא מחזיר לו לאבא שלו, לאמא שלו כגמולה. בכל זאת, זה הבן שלך, אתה חייב לאהוב אותו. אתה לא חייב לאהוב אותו, אתה צריך לאהוב אותו, נאמר גם, מבחינת, אם אתה לא אוהב אותו, אז אתה בבעיה, והוא בבעיה, נכם בבעיה, כן. אז זו דוגמה. אהבה שאינה תלויה בדבר, זה נקראת אהבת הבריאות. אני לא מתנה את זה שהוא יחזור ישוב לתורה או משהו כזה, אני אוהב אותו בכל מצב. אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, עיקר החיוב הוא לאהוב. הוא ממילא מקרבן לתורה, אבל לא כתנאי לקרב אותם לתורה. את ההוראה בדבר אהבת המקום ואהבת הבריאות, שהבאטליה, דהיינו אהבת המקום, הכוונה היא אהבת אלוקים, ואהבת הבריאות, אנו צריכים לקיים כמו כל סעיף בשולחן ערוך. זה לא סתם מוסר או משהו כזה. כתוב, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך. אתה אוהב את אלוקים, אתה צריך לאהוב את בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. כן, זה כמו כל דבר בתורה שכתוב, מצווה, זה לא סתם, זה כלל גדול בתורה נאמר. זה מצווה גדולה, העניין הזה של, ואהבת לרעך כמוך. כאן גם אהבת הבריאות, צריך לקיים את המצווה הזאת. אהבת הבריאות הבלתי מותנית והבלתי תלויה בדבר נמשכת מאהבת המקום. מי שבאמת אוהב את אלוקים, מישהו כאן באמת אוהב את אלוקים במקרה? יפה מאוד. אתה צריך גם לאהוב את הבריאות. יש מישהו שאתה לא אוהב אותו? יש מישהו שאתה לא אוהב אותו? כן. אתה אוהב את כולם. יחידם. זה לגבי הדברים של הרב סיודה הזה. את הרעיון הזה צריך לאהוב את הבריאות. דהיינו, כל אדם באשר הוא אדם, אפילו בעלי חיים, ואפילו צמחים. כן. לאהוב, ובוודאי גם את היהודים, את הצדיקים, ואת כל עם ישראל, בלי יוצא מן הכלל. זה דברים שהוא שינן לנו ולימד. עוד דבר שהוא היה מלמד. אבא זצ"ל אמר שלעומת שנאת חינם, שבגללה נחרב הבית, יש להרבות באהבת חינם. בתורה תשובת המשקל, דהיינו מה זה משקל? המשקל הכוונה, אם היית בצד אחד קיצוני, תעבור לצד השני, ההפך, זה נקרא תשובת המשקל. אז הוא אומר, בבית ראשני הייתה שנאת חינם, ואנחנו רוצים גאולה, איך תבוא הגאולה? אם אנחנו נעשה בדיוק הפוך מהסיבה שבגללה גלינו מארצנו. ומה היא הסיבה? שנאה. איך, מה נעשה הפוך? אהבה. צריך אהבת חינם. זה מה שרב זצ"ל, לא רק הרב זצ"ל, גם המהר"ל, חכמים אומרים, צריך להרבות אהבת חינם, ואהבת חינם הזאת, היא תביא את הגאולה. אהבה שאינה תלויה בדבר, זה נקרא אהבת חינם. כמו ששנאת חינם זה לשנוא סתם ככה. בלי טעם, בלי... סתם לשנוא. יש גם תופעה כזאת, שאנשים שמה שמאפשר אותם זה השנאה. אהבת חינם אותו דבר. אהבה שאינה תלויה בשום דבר, אני אוהב אותו כמו שהוא. כאהבת השם לישראל, הבוחר בעמו ישראל, אנחנו אומרים באהבה. כל הזמן באהבה. גם כשאתה עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. בכל מצב הוא אוהב אותך. שאלו אותי איך. שאלו אותי, נו. שאלו אותו, מה אתם שואלים אותי? אומרים, זה כל יום בתפילה, בקראת קריאת שמע. הבוחר, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אבל לא כתוב שם שהוא בוחר בצדיקים. הבוחר, כל הזמן בוחר, בוחר, בוחר בעמו ישראל, מי זה עם ישראל? עם ישראל זה כולם, צדיקים, בינוניים, רשעים, ציבור, זה ראשי תיבות, כך אומר האריזה, הוא אוהב את כולם. ברית עולם, אהבת חינם. לא בשביל מעלות ומעשים טובים, אלא חינם. וכשאין מעלות, גם כן צריך לאהוב כל אחד ואחד. זאת לא מלאכה פשוטה, שזהו כהן. הכהן, אהרון היה כהן. וזה מה שהכהנים, כשעולים לדוכן, מה אומרים בבוקר? שקידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אז הם, כן, הם אומרים, צריך לאהוב אותם. את מי מברך? את כל מי שבבית כנסת. צדיקים, בינוניים ורשעים, את כולם הוא אוהב. וכתוב בהלכה, אם הוא לא אוהב מישהו בבית הכנסת, שלא יעלה לדוכן. יש לפעמים אדם כועס על מישהו, יש לו טינה למישהו, משהו כזה. אז כהן כזה, אם הוא ירא שמיים, מה הוא צריך להגיד? עד שאני לא לוקח שפחטל, מוריד את השנאה מהלב, אני לא עולה לדוכן, כן? צריך להכיל את כל הציבור כולו. בזכריה נאמר, נביא זכריה, כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וכולי, וילדים וילדות ישחקו בהם, כך אומר הנביא זכריה. אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו, דבר אמת, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. אל תחשוב רע על מישהו. מישהו חושב רע על מישהו מסכן. זה לא יודעים, מחשבה רע זה כמו בומרנג. כשאתה חושב רע, אז אתה בעצם, מה זה מחשבה רע? זה היצר הרע, בכבודו ובעצמו. מחשבות רעות, הן מאפילות על הנשמה. הן גורמות להיותו, מי שחושב מחשבה רע, להרגיש לא בנוח, ולפעמים גם אפילו בעצבות גדולה, כשהוא חושב רע על מישהו. אל תחשוב רע על אף אחד. זה אומר הנביא זכריה. זה אחד התלמידים ניגש, אמר לי בית אתמול, שהוא לא מרגיש טוב. שאלתי אותו, אתה חושב רע על מישהו? הוא אומר, אני חושב רע על עצמי. הוא מקנה, יש לו הקנאה, חושב רע. מי שחושב רע, זה לא מרגיש טוב. הוא תולה את זה באחרים, אבל באמת, זה עניין שלו. להרבות במחשבות טובות, ולא למעט את המחשבות הרעות. ואם אפשר לבטל את המחשבות הרעות, תבוא עליכם הברכה. דרך אגב, הפסוק הזה אומר, כל אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, וילכו איש עם מטהו, ילדים וילדות משחקים ברחובות ירושלים. אני רואה את זה היום בחוש כאן, בסתירות המאירי. בערב, במנחה, לפני מנחה בערבית, הולכים כאן זקנים וזקנות, זקנים, אולי גם זקנות, זקנים, עם מקלות ככה, הולכים להתפלל מנחה. יפה מאוד, מה הנביא אומר? אל תתייאשו מירושלים, עוד ילכו זקנים וזקנות, ילדים וילדות, יהיו בירושלים. כאן יש ליד המכון גן ציבורי כזה של ילדים, משחקים במגלשות וכל הדברים האלה. אז אתה רואה לנגד עיניך ממש בחוש, מה שהנביא זכריה, הוא אומר, מנחם אותנו, הוא אומר לנו, אל תדאגו, עוד עם ישראל לחזור לירושלים, ילכו בשדרות המאירי, ילדים וילדות ישחקו. ילדים וילדות ישחקו. צריך איך אומרים, להגיד תודה. פעם זה היה חזון, היום זה מציאות. היום אנחנו אומרים בתפילה, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. למה היינו? כחולמים? אנחנו לא חולמים. אנחנו רואים את זה בעיניים. מחוש ממש את הדברים. אז באותו פסוק הוא אומר, אל תחשבו את רעתו של מישהו אחר. אל תחשבו רע על מישהו אחר. מישהו רוצה שיהיה לו טוב בחיים? מישהו מעוניין כאן? לא, ברצינות. אל תחשוב רע. אל תחשוב רע. למה האדם גורש מגן עדן? כי הוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? התחיל לחשוב רע. גם טוב, אבל גם רע. ברגע שהוא חשב רע, הוא גורש מגן עדן. תרתי משמע, זאת אומרת, לא רק אדם הראשון, גם אנחנו מגורשים מהבחינה של עדן, נאמר, מהבחינה של גן עדן, ברגע שאנחנו חושבים מחשבות רעות, אנחנו מגורשים. לכן הנביא אומר מה שהוא אומר. וכשאדם חושב טוב, מדבר טוב, עושה טוב. כשהוא חושב רע, בסוף הוא מדבר רע ועושה רע. הבעתליה זה סוף מעשה ומחשבה תחילה, שאלה איזה מחשבה יש לך. אהבת חינם קיימת עם כל החסרונות, זה נקרא אהבת חינם. לאהוב את מי, את הזולת, את האחר, למרות חסרונותיו, כן? וללא כל תנאים, עם כל הבלבולים והקלקולים, צריכה אהבה להיות אמיתית. יש רעה, כן? כתוב, איש את רעת רעהו, אל תחשבו. לא שעוצמים את העיניים ואומרים, אין רע. יש רע, אנחנו חיים בעולם, בעולם הזה, עולם הבא, עולם שכולו טוב. עולם הזה יש בו מורכבות של טוב ורע. יש רע. איש את רעת רעהו, אל תחשבו. עובדה שיש רע. אולם רעה הזו, אל תחשבו בלבבכם. אל תיתנו לרעה הזאת משקל בלב שלכם, במוח שלכם, במציאות שלכם. המחשבה הרעה הזאת היא מדכא אתכם. היא גורמת לכם לעצבות גדולה ולמצב לא בריא. כאן מתגלה אהבת האמת והשלום. יכולות להיות מחלוקות גדולות במידות, בלימוד, במעשה. אולם על גבי זה קיימת אהבה. יש מחלוקות, אבל מעל כל זה קיימת אהבה. זה כמו במשפחה. משפחה יש חילוקי דעות, נכון? נכון או לא? יש חילוקי דעות, אתה נשוי את זה. אבל מעל כל זה, אהבה. שלום בית, זהו. יש שני סוגי משפחות. יש משפחה שלא מסכימים אחד עם השני. לפעמים גם רבים אחד עם השני. על הצבע של המקרר, על פה, יש שם כל מיני דברים. יכול להיות. אבל שלום בית זה ערך מקודש. שלום בית זה האהבה, החיבור, הקשר בין איש לאישה, בין הילדים להורים. זה השלום בית. שלום בית זה... יש משפחה ששם אדום שתיקה, לא מדברים בכלל. לא מדברים. אבל מה חושבים כל הזמן? רע, איש הרעהו. להתגרש, לא עלינו. או גט, או דברים כאלה. שבט הפירוד זה נקרא, מחצה של פירוד. אז זה מה שאומר כאן הרב, הוא אומר שאהבת חינם זה אהבה למרות שיש בעיות, לא בגלל שאין בעיות. למרות שיש קשיים ויש בעיות, למרות הכל אוהבים. ראה זו, אל תחשבו בלבבכם, כאן מתגלה אהבת האמת והשלום. יכולות להיות מחלוקות גדולות במידות, בלימוד, במעשה. אולם על גבי זה קיימת האהבה המקיפה את כל בני ישראל. דהיינו, מה זה כל בני ישראל? גם המפלגה של, שאתה לא מצביע אליה, גם אתה צריך להיות. כן? כולם ביוצא מן הכלל. אהבת הנצח של השם לישראל. הרי גם הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. כל עם ישראל, עם כל הזרמים וכל ה... כל ה... הוא אוהב את כולם. אנחנו צריכים ללכת בדרכם. ושל ישראל להשם. צריכה להיות בייחוד בימים אלה של שיבת ישראל לארצו. דווקא בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, תקופה כל כך מורכבת, וכל כך שיש בה הרבה אור והרבה צללים והרבה קשיים, דווקא בתקופה הזאת צריך להרבות באהבה. כן? כמו שבכל מקום, איפה שאין אהבה, צריך להרבות אהבה. איפה שאין הבנה, שם צריך להרבות בהבנה. אז זאת אומרת, בדור שלנו, דור קיבוץ גלויות, שכל כך יש קשיים בחיבור הזה בין, בתוך כל עם ישראל, כאן צריך להרים את דגל האהבה. זה הרב קוק שצריך. כן? לא פעם היו שואלים אותו, הרב, איך אתה אוהב את האלה ואת האלה ואת האלה, מה אני אוהב את כולם? מה לעשות? אוהב את כולם. למרות שגם הציקו לו בגלל אהבתו הגדולה. כן, אהבה ש... בכל זאת הוא אומר, אני אוהב את כולם. אני אוהב את מי שמציק לי ואת מי שלא מציק לי. גם אלה שהציקו לו. אני אוהב אותם. מספרים, יש סיפור שפעם בתקופת המנדט, לפני הרבה שנים, אז יצא... מה שנקרא פשקבילים, מה שנקרא, מודעות קיר כזה, שיוצאים נגד, אז יצאו מודעות נגד הרב קוק זצ"ל. ואז הרב היה כבר הרב הראשי לישראל. והדבר הזה היה אז נציב הבריטי, ומאוד הוא היה משרה רשמית של... ופגעו ברב הזצ"ל. אז השלטונות, הבריטים שהיו אז, תפסו את אלה שהדביקו את המודעות. היו ילדים, שני ילדים שהדביקו את המודעות, תפסו אותם. שמו אותם בבית סוהר. כן. ואחר כך רצו לדון אותם וכל זה, אבל יצאה זעקה בציבור שהתנגד לרב קוק זצ"ל. זעקה גדולה ששמו את הילדים האלה בבית סוהר, בגלל שהדביקו את המודעות נגד הרב קוק. טוב, אז אמרו, נעשה מגבית פדיון שבויים. להוציא אותם מבית הסוהר, עשו מגבית, מגבית גדולה וזה, יש פדיון שבויים, הילדים, והיה... לא הצליחו, והנציב או המזכיר של הנציב הראשי. עמד הזה בתוקף, אסור לפגוע ברב ראשי, בכל בני אדם אסור לפגוע, אבל לחרף ולגדף את הרב הראשי, לא, הם עזרו את הדין עד הסוף. ולא הצליחו לשחרר אותם. והיה בן אדם אחד שהוא ארגן את כל הפדיון, את כל הפדיון נפש, זאת אומרת, פדיון שבויים, על ידי שהוא אסף את הכספים וכל הדברים האלה. טוב, בסוף לא ידעו מה לעשות, איך להוציא אותם בית סוהר את הילדים, פתאום מישהו אמר, אולי נפנה לרב הראשי, עצמו על הרב קוק, אולי הוא ידבר עם הנציב הבריטי או עם המזכיר שלו, ויוציאו אותם בצורה. והם פגעו בהרי ברב קוק זצה. מה אתם חושבים הרב קוק זצה? מה? בגללי מישהו יושב בצורה? לא, אתה לא מנוח. והלך והוציא אותו מבצורה, את הנערים האלה. אותו, זה סיפור בהמשכים, אותו זה שארגן את המקבית הגדולה הזאת של פדיון שבועי וכל זה, היו לו בעיות, משפחה וכל זה, אז באותו הזמן היה איזו ועידה באירופה שבו השתתף החפץ חיים. זכר צדיק לברכה, זה היה כבר בערוב ימיו. והוא בא, נסע במיוחד לקבל ברכה לחפץ חיים על כל הצרות שיש לו במשפחה. טוב, הוא בא, ואז הוא היה כבר זקן מופלג החפץ חיים. אז לא יכולו להתקרב אליו. בסוף הוא בא במיוחד מארץ לאירופה לקבל ברכה, והוא בא, ביקש, אמר, אני זה שארגנתי את המקבית שוויון פדיון שבויים וכל זה. טוב, בסוף אמרו לו, בסדר, אוקיי, יוצא מגיל הרגיל, באת אז כאן, נתנו לו להתקרב לחפץ חיים, והחפץ חיים שאל אותו, זכר צדיק לברכה, שאל אותו, מה זה הפדיון שבגלל זה הוא זכה להיפגש? פדיון שבויים? הוא סיפר לו, כן, יצאו בפשקביל נגד הרב קוק וכל זה, ואני, הילדים ישבו בבית סוהר, ואני ארגנתי פדיון שבויים. מה הוא אומר? אתה... אתה יודע מי זה הרב קוק זצל? הרב קוק היה תמיד של החפץ חיים, היו בקשר. וואי, התחיל להגיד, איך אתה מעיז לבקש ממני דברים כאלה, אחרי שפגעת בכבודו של תלמיד חכם, בסדר גודל כמו של הרב קוק זצל. אבל הרב קוק אהבת חינם, הוא היה יכול להגיד, מה, הם פוגעים בי, אני צריך להוציא אותם בצוהר? הוא היה יכול לדלג על העניין. לא. הוא כל יהודי ויהודי, אוהב כל יהודי ויהודי. אותו דבר היה עם רצח ארלזרוב. היה רצח ארלזרוב, אז ישימו יהודים ברצח. והרב קוק התעקש, הוא אומר, הם לא אשמים, האנשים האלה. וזה היה עניין פוליטי, כי ארלזרוב היה מהצד של תנועת העבודה, וישימו את הרוויזיוניסטים, דהיינו את אלה שהלכו, מה שהיום נקרא הליכוד או הימין או משהו כזה, והתחיל מלחמת העולם בין המחנות, בין הימין ובין השמאל, והרב קוק עמד על זה, הוא אומר, לא, הם לא רצחו את ארלזרוב, היה ממנהיגי תנועת העבודה, וגידפו אותו וחירפו אותו ומה לא, אומר, אני לא מוותר, אני אומר, הם לא, בסוף מסתבר שהם לא רצחו באמת. המדר, כי רצו להציע אותם להורג. אהבת חינם, היה יכול להגיד. זה מי ביזנס, זה העסק שלי, היה יכול להגיד, זה לא העסק שלי. אבל מישהו שואב, מישהו, הוא לא עושה שום חשבון, מה אני ארוויח מזה, מה אני אפסיד מזה, או משהו כזה. הוא אוהב אותו, זהו. למה? הוא יהודי. הוא במצוקה, והוא בסכנה, צריך לאהוב אותו ולמסור את נפשו על הדבר הזה. זה דוגמה, חיה, שהוא לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. אהבת הנצח של השם לישראל ושל ישראל להשם צריכה להיות בייחוד בימים אלה של שיבת ישראל לארצו. אהבה זו הכרחית לנו בזמן הזה, וקיומה תלוי בנו, בעוסקים בתורה שהיא מקור אהבת האמת. הידיעה כי אנו נושאים בעול עם חברינו, כמו שנאמר, יש עניין לשאת בעול לחברינו, מיעוט בזלזול וריבוי הכבוד מתוך האווירה שהתחברות נשמות במחברות הקודש מביאה, כן? מיעוט בזלזול וריבוי הכבוד, כן? מביאה לאהבת האמת והשלום, ומתוך זה להנחלת עם השם בארצו. זה דברים שרצו יודע כל מה שאני אומר. זה לא העניין של לאחדות בעם ישראל, לאהוב איש את רעהו, זה היה ואומר, זה התיקון לגלות. גלינו משנאת חינם, ניגאל באהבת חינם. שאלו אותי אם יש היום אהבת חינם בישראל או לא? שאלו אותי, נו.
יש אהבת חינם בישראל.
מה אתה אומר? יש. הנה, תן דוגמה. יפה מאוד. אתה רואה, עם ישראל כאיש אחד ולב אחד. למרות שבחיצוניות זה לא נראה ככה. אבל בפנימיות אנחנו היום מחוברים איש לרעהו. גוי אחד בארץ, כן. אבל אנחנו מחוברים, אוהבים אחד את השני. זה מתבטא ברגעים, כמו כל אהבה. מתי אהבה מתבטא? באופן מעשי, שקשה, שקשיים, שיש בעיות, אז באמת מגלים את האהבה הגדולה. ברוך השם. אז זה נושא אחד. עין טובה. במשנה באבות, זה דברים של רב ציודה, כן, זה. במשנה באבות אנו פוגשים הגדרה מיוחדת. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, והמידה הראשונה קוראים לה עין טובה. מה היא עין טובה? מה זה עין טובה? מה זה עין טובה? סימפתיה. אתה מסמפת את האנשים. זה נקרא עין טובה. פשוטו כמשמעו. אתה רואה את האנשים בעין טובה. אהבה. הפך של שנאת הבריות, זה נקראת עין טובה. אצל מי זה נאמר עין טובה? אצל אברהם אבינו, כן. ואצל אברהם אבינו מופיעה עין טובה ברוממות, בגדלות, בענקיות. יש מדרגות באהבת הבריות, יש מציאות של התאהבות באנשים עד כדי מסירות נפש. יש דבר כזה, מדרגות מדרגות. מה שמאפיין את אברהם אבינו זה באמת העין הטובה. דיין הוא מחפש את הטוב בכל דבר. הוא לא מחפש את הרע אצל האחרים. ואין לך דבר שקיים בעולם ואין בו טוב, אחרת אולי היה קיים. הרי כל מה שקיים בעולם מרצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. רק מה, לפעמים יש מסכים, יש קליפות זה נקרא, מסכים, שלפעמים לא נותנים לנו לראות את הנקודה הטובה אצל האחרים. אני נוהג לספר שפעם, בנעוריי, אני שברתי את העצם הירך. והייתי, לא תאמינו, אבל הייתי פעם ספורטאי. ואחד מהדברים שהתאמנתי עליהם, והייתי, זה היה קפיצה משולשת. מה זה קפיצה משולשת? זה אתה קופץ, שלוש פעמים, קופץ, קופץ. טוב, אז כשהייתי אז נער, יום אחד קפצתי קפיצה משולשת, הופ, נפלתי לא נכון, שברתי את העצם כאן בירך. הביא אותי לבית חולים, לבית חולים בלינסון, זה היה בדיוק במלחמת קדש, מה שאני אומר לכם. מלחמת קדש, היינו לפני בערך 50, כמה שנים זה היה, כל הסיפור הזה. וכשהייתי, למה אני זוכר מלחמת קדש? כי התחילה המלחמה, פינו אותנו מבית חולים. אז, אבל שם הייתי בבית חולים כמה ימים. ובאותו בית חולים היה אדם אחד שהוא קיבל קביעות מאוד קשות. וקראו לו, השם שלו היה חי. עד היום זוכר את שמו, חי קראו לו. אבל מה, הקביעות היו כל כך קשות שכל הבשר בפנים נשרפו והוא נראה כמו מת. נקרא חי, אבל היה כל כולו בלי אוזניים, בלי אף, בלי זה, משהו שאי אפשר להסתכל עליו. לא יודע למה, אבל איכשהו אנחנו יצאנו לדבר אחד עם השני. ואז שמתי לב, כשאני מדבר איתו, יש לו עיניים כחולות כמו ים. ממש עיניים יפות. אפילו החיות שהיו הולכות על ידו, היו מתות את הפנים אחורה, שלא להסתכל על המראה הנורא הזה של המפלצת הזאת. ואני פתאום לא יודע למה. הסתכלתי ודיברתי איתו, והסתכלתי לו בעיניים. היו לו גם עיניים כחולות, יפות, אפילו צוחקות, כמו שאומרים. והבנתי, אני אז לא למדתי מה זה אברהם אבינו, אבל זה אברהם אבינו בעצם. זה המידה של אברהם אבינו. לראות את הנקודה הטובה בכל אחד ואחד. למרות שהפנים נראו נהיום ונורא, אבל יש בה נקודה טובה. העיניים אומרים שזה הראי של הנשמה. זה מראה מה שיש מאחורי האדם. כדוגמה. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו יש לו עין טובה. מחפש בכל אחד, אפילו בסדום, באמורה, ברשעים, הוא מחפש את הנקודה הטובה, הנקודה החיובית. וזה דרך אגב בגנים שלנו, כעם ישראל, הרי אנחנו ירשנו מאברהם אבינו מעשה אבות סימן לבנים. התכונה הזאת לחפש את העין הטובה, או את הדבר הטוב בכל דבר ודבר. ואצל אברהם אבינו הופיעה עין טובה ברוממות, בגדלות, בענקיות. יש מדרגות באהבת הבריות, ויש מציאות של התאהבות באנשים עד כדי מסירות נפש. לכן אומרים חז"ל, כל מי שמרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו. לעומת זאת, מי שמתאכזר אינו מזרעו. דרך אגב, זה נאמר בהקשר לשידוכים. מי שרוצה להתחתן, צריך לבדוק את המידות של הבחורה, אם מתאימה, היא לא מתאימה, יש לה מידות טובות או לא מידות טובות, אבל גם את הסביבה שממנה היא באה. אז כתוב בשולחן האור, באבן העזר כתוב, אם אתה רואה משפחה שהיא מתאכזרת על דברים, או בעלת מריבה או מצב, דברים כאלה, תחשוש, אולי זה לא מזרעו של אברהם אבינו. כי במידות מתגלה השייכות, כן? זה מה שחז"ל אומרים כאן. מי שמרחם על הבריות, זה מזרעו של אברהם. אבל מי שמתאכזר על הבריות, חס ושלום, יש לחשוש לייחוס שלו. כן? וזה נמדד האדם. כן? למה? כי התכונה הזאת של מרחם על הבריות, וירשנו אותה מאברהם אבינו, זה בגנים של העם היהודי, נמצא בתוכנו. מאהבת הבריות הזו המשכת גדלות הכוחות של השפעה רוחנית, של קריאה בשם השם וכו' וכו'. וכן, זה העניין של, כאן העליתי כמה נקודות של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. לגבי אולי עוד נקודה אחת, השיטה שלנו כאן במכון מאיר, למדנו אותו מהרב שיהודה, איך לקרב אנשים ליהדות. תמיד היה משנה את המשנה במסכת ברכות, רבי יהושע בן קורחה אומר, כן, הווה מקבל עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עול מצוות. קודם כל עול מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות. קודם כל אמונה, ומתוך כך מגיעים למצוות. אני אקצטט את הדברים של הרב יהודה בדבר הזה. יש משנה ידועה במסכת ברכות, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. עניינם של ישראל הוא קיום התורה ומצוות מתוך קבלת עול מלכות שמיים. זהו דבר פשוט ומובן כל כך, עד שהתורה בעצמה חילקה שני עניינים אלה לשתי פרשיות. והתחנן שמע קבלת עול מלכות שמיים, ועקב היה עם שמוע קבלת עול מצוות. פרשת והתחנן נפגשים בשמע ישראל הגדול הזה, כל הבירור הנשגב הזה מופיע מתוך משנת התורה, משנה תורה הנאמר על גדות הירדן, על סף הכניסה לארץ ישראל. קודם כל לקבל עול מלכות שמיים, כן, להתחזק באמונה, ומתוך כך האדם באופן פשוט מקבל עליו את עול המצוות. זה כמו אזרח שהוא בא למדינה, קודם כל הוא מוציא תעודת אזרח, תעודת זהות, אחר כך הוא מקיים את כל החוקים של המדינה. להבדיל, כן? מתוך קבלת האזרחות, לקבל שיש מלך לעולם, מלכותו בכל משלה, יש לו חוקים, יש לו משפטים, מתוך כך אנחנו מכירים תורה ומצוות. שוב, הדברים שלמדנו לעילוי נשמתו של רב יהודה זכר צדיק לברכה, שנזכה כולנו באמת לגאולה שלמה, וישועה שלמה, ונחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.